פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחרי הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב, דרגו אותנו וקבלו תכנים נוספים. היום 475 באוקטובר ואנחנו עדיין מחכים ל-94 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים לכולם בבית ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. לפני שבוע עמדתי בסופרמרקט בתור לקופה. לפניי בתור עמדה אישה צעירה עם שני ילדים קטנים. מצד אחד היא מנסה להרגיע את הבן הגדול שבכה כי התגעגע לאבא, ובו זמנית לענות לטלפון דחוף מעבודה. חייכתי אליה בשקט ושאלתי, הוא במילואים? כן, היא ענתה לי, מאז השביל העשירי, כבר סבב רביעי, זה החיים שלי עכשיו, היא אמרה בחיוך עייף, אבל אני מסתדרת. בשביל העשירי, אלפי אנשים קמו והלכו להילחם, ובשנה ושלושה חודשים שעברנו, יש אנשים שעשו כבר 300 ו-400 ימי מילואים. יש כאלה שהם בסבב שלישי וסבב רביעי. היום הזמנתי לאולפן שלוש נשים מדהימות שמנהלות לבד את החיים בזמן שבני זוגן במילואים. הן יספרו לנו איך באמת הן מסתדרות, מה עוזר להם להחזיק מעמד, איך הן מצליחות לשמור על השפיות כשהכל מונח על הכתפיים שלהם. שלום למעיין מאור, ושלום ליפעת שרוני.
שלום.
מה שלומכם?
בסדר גמור.
עכשיו בסדר.
אני ממש שמחה שבאתם היום. אני אשמח ככה שתספרו קודם כל כל אחת על עצמה.
שאני אתחיל?
כן.
אז מעיין, נשואה למילואימניק רצוף, שנמצא רצוף מהשביעי באוקטובר. ויש לנו שני ילדים, שני בנים, בכיתה ג' וכיתה ו', עובדת בעמותה לאנשים עם צרכים מיוחדים, עמותת צ'יימס ישראל, מנהלת תחום ההתנדבות שם, מערך ההתנדבות, וחיה את חיי מיום ליום.
יפעת,
שלום. בבקשה. אני יפעת שרוני. אני נשואה לינון. מילואימניק מהשביעי לעשירי, בסבבים, במשמרות, כל פעם אחרת. אי ודאות זה השם השני לתקופה הזאת. אימא למאור, ילד חמוד ומתוק, ומייסדת ומנהלת את מיזם פיות יום הולדת למען ילדים מגויסים. עבודה רבה יש בתקופה הזאת, ואנחנו פה בשביל לעזור.
מדהים. אז בואו תספרו לי, כאילו מה הדבר, בואו נתחיל בזה שתספרו לי מה הדבר שהכי השתנה בשגרה שלכם בעצם זה שהוא לא נמצא?
הכל השתנה. אני אפילו לא יכולה לשים את האצבע על משהו אחד. הכל, הכל, הכל השתנה. רואי הוא אבא ובן זוג מאוד 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 נוכח. אני לא... הוא ממש מהבני זוג המודרניים. הוא חלק מאוד מרכזי מהבית שלנו, וברגע שהוא לא נמצא, זה מאוד מורגש. וזה שינה את כל המערך של הבית.
הוא זה שלוקח אותם לבית ספר בבוקר?
הוא זה שלוקח אותם לבית ספר בבוקר. הוא זה שמבשל, מארגן. הוא זה שחוזר הביתה בשעות...
נראה לי זכית בפייס, תקשיבי, אין דברים כאלה.
כל מי שאני פוגשת תמיד אומר לי את זה, ואני יודעת את זה. פעם ראשונה שיצאנו, כולם עצרו אותי ואמרו לי, זכית, זכית בפייס. מאוד הלחיץ אותי.
זה גם הוא זכה, מי זכה? זה גם הוא בטוח.
לגמרי.
אני יכולה, סתם.
לא, אנחנו, אל תצטני, אל תצטני.
ובאמת הוא, כמו שאמרתי, הוא גם כשהוא היה בעבודה, הוא מגיע בשעות יחסית מוקדמות, כזה אחרי צהריים, מגיע ישר, לוקח את הילדים, ישר מתייחס לכולם, הזמן שלו מאוד פופולרי, המשפחה שלו תמיד קופץ לאמא, לאחים, למי שצריך, אדם כזה שלא יודע להגיד לא, ובעצם ברגע שהוא הלך...
הלך למילואים, בוא נגיע.
כן, ברגע שהוא גויס כמובן למילואים, וגם בהתחלה אמרנו, טוב, זה... בוא נגיע ככה, בשביעי לעשירי, כשהוא גויס למילואים, בבוקר, בעשר בבוקר הוא יצא, הוא אמר לי, טוב, אני יוצא ותכף חוזר.
כן, כי עוד לא ידענו, לא הבנו מה קורה ומנגד מי, כן.
אז קודם אמרנו, טוב, זה תקופה זמנית, זה תקופה זמנית, ובסדר, אז נשנס מותניים, נתחיל להתנהג כמו אמא במשרה מלאה, שזה משהו שממש לא הכרתי, ופתאום זה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך.
ואת צריכה פתאום למצוא פתרונות, כי את אומרת שהוא לוקח אותם בבוקר.
נכון.
אז איזה פתרונות למשל?
אז זכיתי שיש לי, העמותה שאני עובדת בה היא מדהימה. מאוד אפשרו לי לעבוד מהבית אם צריך. אני גרה בקיבוץ, בקיבוץ עינת, שיש שם קהילה מאוד מאוד עוטפת. יש לי חברות מדהימות מתוך הקיבוץ, אני חייבת להגיד, מורן, אופרה, ליאת, אני אוהבת אתכן, שפשוט עוטפות אותי ממש, ופשוט ישר דאגו, גם בלי שהייתי צריכה אפילו להגיד, הקיבוץ מאוד התגייס, במיוחד בהתחלה, בקיבוץ בכלל יש מאוד מאוד עטיפה, אם זה יולדות, אם זה חסף חילק שיש אבל, והחבר'ה התחילו להכין לי, כולם יודעים שאני לא מבשלת, אז התחילו להכין לי אוכל וכאלה.
טוב, כבר זה יצא טוב.
וזה מאוד מאוד עזר. גם משפחה בקיבוץ, ואח שלי, אלעד, שמאוד מאוד עזר, כל המשפחה, באמת. מאוד הגייסו ומאוד מאוד עזרו, כך שלא נעים לי להתלונן, אני הייתי ממש 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 עטופה. אבל בכל זאת, זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
כמו שהוא לא נמצא.
בסופו של יום.
כן.
יפעת, מה הדבר שהכי השתנה אצלך בשגרה?
וואו. קודם כל, ינון הוא גם אבא מאוד מעורב. אמנם הוא עובד בהייטק עד שעות מאוחרות, אבל שישי שבת יוצאים לטייל, הוא עם הילד, זמן איכות, ופתאום זה כזה וקום כזה שנוצר. עכשיו, ינון באמת עושה מילואים. זה לא פעם ראשונה, אבל לא בכזה משך, לא... ממש לא אותו הדבר.
רק שתדעו שפרסמו, שעכשיו פרסמו, עשו...
סקר?
כן, זה לא בדיוק סקר, בדקו סטטיסטית מה קרה בסובר, ושנים קודמות היו מילואימניקים בממוצע 10 ימים, שנת 23 הייתה עלה כבר ל-20 ומשהו ימים, ו-24, 70 ומשהו ימים בממוצע לכל מילואימניק. אפרופו, אז אם את מרגישה שהוא עושה יותר מילואים...
מעבר לממוצע, והרבה הרבה הרבה.
וזה מורגש בבית... אני בעיקרון סוג של עצמאית, גם עם נכות כלשהי זה קצת יותר מורכב, ובאמת לא היה לי את הפוגות האלה שאני צריכה לקחת במצב הבריאותי, שהוא עם הילד בעצם, ולא היה את זה. וכל ההתארגנות היא מחדש, כי מבינים שזה נמשך הרבה יותר, וצריך פה לעשות איזשהו שינוי... ארגון מחדש של איך מתארגנים, ובעצם אני הפסקתי את כל הפעילויות, התחלתי, אמרתי, טוב, זה לא הגיוני שאני לא אעשה כלום, אני לא יכולה לא לעשות כלום, ופשוט התחלתי לפתוח קבוצות תמיכה לנשות מילואים, משפחות מילואים, בוואטסאפ. קראתי לאנשים שמרגישים פחד שכל דבר שהוא, ונתתי להם תמיכה יומית, טיפים, משימות יומיות, ככה להחזיק. ולאט לאט, ככה לקראת דצמבר, ראיתי שכולם כבר בסדר, חוזרים לחיים שלהם, ונסגרו הקבוצות, ואמרתי, טוב, צריך משהו אחר. ואז באמת, אני באה מתחום החינוך, מהרבה תחומים, יש הרבה עיסוקים, אבל שמעתי מהשטח את העניין של הימי הולדת, והילדים, הילדים השקופים שאף אחד לא מטפל בהם ולא רואה אותם והם עצובים ואבא כן בבית ואבא לא בבית ואבא בהתרעננות של 24 שעות אבל הוא לא בבית כי הוא ישן כי הוא עייף והוא צריך למחרת לצאת שוב וכל הבלבול שזה גורם כולם יכולים להבין רגרסיות התקפי זעם מה לא ואמרנו אנחנו פה לשנות המצב ואיך אפשר לשנות אם לא על ידי לשמח ולהראות שרואים אותם ואז בעצם נוצרה הקבוצה, יצרתי אותה, והיו מלא מתנדבים ומלא בקשות, וזה היה מאוד מחמם את הלב, זה עדיין רץ וממשיך ומתפתח, אז מי שרוצה להצטרף אלינו מוזמן. ובאמת היה צריך איזה שינוי, אני לא חושבת רק משפחתי, מערכתי היה צריך שינוי שלא היה. ואנחנו מנסים ככה לפעול, להכניס את זה לתודעה בכל רגע אפשרי.
מדהים.
ואני אספר על המיזם אחרי זה קצת יותר ש...
אז לקראת סוף אנחנו נשאל
אותך. חופשי.
אז אנחנו נצא רגע להפסקה קלה ומיד נמשיך.
ביום הראשון כשקבענו פגישה הלכו לבדוק את דרכי הגישה של איזה שהוא מעבר בירדן בבוקר חזר מנומנם וישן יש לי אהוב בסיירת חרוב דקי בכל כלי בכל כותר וטס כבר בכל הליקופטר מכיר את השטח כל סלע כל גיא אך איזה בחור נהדר בחיה יש לי אהוב בסיירת חרוב שני ושלישי הוא היה בסיור זה סוד ועל כן לא נרחיב הדיבור רק סוד שמרות אהבה ציון תפס הוא הרבה השנים ושוקות יש לי אהוב בסיירת חרוב הוא מדבר וגם מים ואת על אויביו משמיים אוכל כמו סוס ושותה כמו גמל אבל איזה פלא יורד במשקל יש לי אהוב בסיירת חרוב ביום רביעי חמישי הוא עסוק אינני יודעת במה שהוא נשבע אחת כלך מרדף יש ליד ים המלח וככה יוצאת נשמתי אחריו ליבי במזרח כשהוא במערב יש לי אהוב בסיירת חרוב ביום השישי האחרון הוא אמר ש100% יש לו חופש השאיר לי פתקה מותק תכף אשוב לקח לו שבוע אך מה זה חשוב יש לי אהוב בסיירת חרוב וכך אני יוצאים כבר שנה בקרוב יש לי אהוב בסיירת חרוב יש לי אהוב בסיירת
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
הצטרפה אלינו ליאור מרקו. שלום ליאור.
שלום.
איזה כיף שהגעת.
תודה. פקוק היום.
פקוק מאוד, כן, אבל אנחנו שמחים שצלחת את כל האתגרים והצטרפת אלינו. אנחנו נשמח שככה תציגי קצת את עצמך בכמה מילים.
וואי זה. אז אני ליאור. אני גרה בכפר סירקין היום, אחרי שגרתי הרבה זמן בתל אביב. אני בת 30, יש לי בן זוג במילואים.
מן הסתם כי את פה. כן. אתם נשואים מן הסתם.
אנחנו נשואים, התחתנו באוקטובר האחרון, ב-31 לעשירי.
24 או 23?
24.
זאת אומרת, שנה אחרי.
כן, שנה אחרי, וגם אור הבן זוג שלי חזר בשמיני לאוקטובר, מעזה. אז זה היה ממש, תכננתי את כל החתונה לבד, בשלושה חודשים לפני הוא לא היה, כן. זה היה מורכב.
במילא אנחנו לוקחות את כל ההחלטות גם ככה.
נכון.
די סטטיסטים,
נכון. תכלס, נכון. כן, אבל זה עדיין היה כזה... זה היה קשוח. גם להגיע שבועם לפני ולנחות לכל הדבר הזה, זה גם עניין. כן, בשבילו. הוא כאב לי עליו גם.
זאת אומרת, בעצם שנה הוא היה במילואים לפי מה שאני מבינה ממך?
כן. למעשה לא היינו, בשביעי לא היינו בארץ, אז הגענו בשמיני, הם כמובן, הוא שריונר, והם קיבלו כבר ב-8 בבוקר, הממפי שלהם שהוא בחור דתי, כתב להם בקבוצה שכל מי שיכול להגיע כמה שיותר מהר יעלה על האוטו ויגיע לצאלים. היינו בסלוניקי, אז זה לא התאפשר. אבל חזרנו יומיים אחרי, ואז כמובן...
משאר הלך ל...
כן, זה היה ממש כזה. היו עוד 10 ימים בבית, כי אמרו לו כזה שהם לא סגורים על... אין מספיק טנקים לעומת הכוח אדם. זה בסוף, ב-20 הוא כבר נכנס לעזה, הם נכנסו לעזה.
תגידי, משהו השתנה בשגרה שלך? כאילו, לא הייתם נשואים, אבל... משהו בכל זאת השתנה בשנה הזאת שהוא היה במילואים בעזה?
כן, ברור. קודם כל, אחרי השביעי לא רציתי לישון לבד בבית. זאת אומרת, בתל אביב כל הזמן פחדתי, נראה לי כמו כל עם ישראל, שפחד לישון אחרי זה לבד בבית. אז גם עוד היו אזעקות והייתה מלחמה וזה היה מפחיד. וכן, ובאמת לא רציתי להיות בבית בלעדיו. כאילו פתאום גם הפחד... הוא כל שנה יוצא כזה ל-40 ימים מילואים, אז תמיד זה כזה תקופה שפחות כיף לי להיות בלבד, אבל עכשיו זה ממש היה...
גם לא היה לזה סוף.
זהו, אז די הרזתי את עצמי, הרזתי את עצמי ועברתי להיות אצל חברה שלי, שבעלה גם היה במילואים. אנחנו חברות שכולם היו במילואים, זו התקופה שנשארנו אנחנו, וגם הוא יצא מהם לפני היום הולדת שלי, היום הולדת שלי הייתה ב-22 לאוקטובר, אז כזה...
אז כאילו מצאת את עצמך, בעצם הקפת את עצמך בנשים אחרות.
זה, כן, כן.
זה עזר לך להתמודד?
בטח.
אתן גם הקפתם את עצמכם בנשים אחרות?
אני פחות. כן, היה עזרה פה ושם, אבל לא עזרה מסיבית יותר. אמרתי לעצמי, אני מסוגלת לעשות את זה. מה שכן, אני מאוד מזדהה עם מה שהיא אמרה, לישון לבד. זה שיש ילד בבית, מקווה שהוא לא ישמע את זה, אבל לקחת סכין, להחביא אותו מתחת למיטה, לכל מקרה שלא יבוא, חלונות סגורים, דלת נעולה, מה שאצלנו תמיד דלת פתוחה וכולם באים ונכנסים, פתאום אני נועלת דלתות והילד שואל, למה את נועלת את הדלת? זה המון, המון סביב זה, דברים קטנים שהשתנו, אבל הם...
הילד חזר לישון איתך?
כן. כן, כי החדר שלו בצד שני, וככה חששתי אזעקות עניינים, אמרתי, עדיף שהוא יהיה קרוב אליי.
מעיין, גם אצלך הילדים באו לישון איתך?
בהתחלה כן. אני יכולה להגיד לכם שעד היום אחד מהם ישן בממד. אבל כן, תקופה מאוד ארוכה בהתחלה, הם באו לישון איתי.
ומבחינת... את סיפרת שהיה לך הרבה תמיכה מקהילה תומכת, ובגלל...
כן, סיפרתי על החברות המאוד עדפות.
וחברות, אבל גם יצרת קשר עם נשות עם מילואימניקים אחרות? כאילו היה
לא.
לך כמו ש...
לא. אני גם אגיד שבהתחלה אני ממש פחדתי, נגיד, להתקלח בלילה, כשהילדים ישנים, כי פחדתי שפתאום תהיה אזעקה, התחלתי להתקלח יותר כזה בבוקר ודברים כאלה. אני הייתי, כן, נכנסתי לכל מיני קבוצות וואטסאפ, וראיתי את כל הפרסומים שיש, עם הרבה מאוד תמיכה לנשות המילואים, פרסמים מדי פעם, כל מיני סדנאות, שיחות ודברים כאלה, אבל לא הייתי מסוגלת. כאילו, הרגשתי שאני ממש שומרת את כל האנרגיות שלי, כדי לטפל בילדים, ושתהיה לי יותר סבלנות. אני מזכירה שאני לא אימא, לא יודעת איך אפילו להגדיר את זה, אני לא בדיוק האימא הרגילה ששרופה על הילדים שלה ורק לא יכולה דקה בלעדיהם, כאילו אני מאוד אוהבת אותם, כן, ברור, אבל הייתי צריכה מאוד את רואי שיקח ממני. כן, ואני קצת לפעמים יכולה גם להיות חסרת סבלנות, אז תמיד בקטעים הייתי תמיד, אוקיי, רואי, עכשיו תהיה איתם, כי אני צריכה שנייה לנשום, ואז כאילו באמת היה לי המון אנרגיות להיות איתם, ופתאום לא היה את הדבר הזה, אז באמת הרגשתי שכל הזמן שאני שומרת את האנרגיות שלי, והתמקדתי רק בעבודה, שמאוד מאוד הצילה אותי, במיוחד בהתחלה, כל החודשיים הראשונים בעצם, פתחתי חמל בבית, כמו שאמרתי, אני עובדת בעמותה לאנשים מצרכים, והיה לי מאוד חשוב, הרגשתי שזה הדבר הכי נכון לעשות, מיד, באותו רגע, יום אחרי זה, יום ראשון, כבר התחלתי לברר מה הצרכים של החניכים שלנו, של העובדים שלנו, לא פחות, והיה לי מאוד מאוד חשוב לראות שכולם בסדר. פשוט פתחתי חמל, התחלתי לקבל המון המון פניות מכולם,
בעצם,
ולחבר מתנדבים כדי לעזור להם.
זהו, ש...
ואז לא חשבתי
על עצמך.
על עצמי ועל מה אני צריכה.
כאילו הדרך להתמודד, כן, היא בעצם לעזור לאנשים אחרים.
נכון, זה ממש ממש הציל אותי, ממש רגשתי...
ליאור, מה היה הדבר, הדרך שאת התמודדת, כאילו עם הפחד ועם החרדה ועם זה שהוא, שאת דואגת בטח לא, מה היה, מה, איך את התמודדת, חוץ מזה שהלכת לישון עם עוד חברה?
כן, אני החזרתי את עצמי לטיפול, אני בטיפול, אני מטופלת, כאילו אני לא, אף פעם לא הזנחתי את זה, ואז הפסקתי, ואז ישר הרם, כאילו אני הבנתי שאחרת אני לא, אני אבל גם, אני בת של... אני בת של מילואימניק לשעבר, אבא שלי איש מילואים, היה... שלא ישמע אותי, מדברת עליו. לא, הוא היה בתפקידו רמת חברון, בתפקידו האחרון, הוא השתחרר לפני 6 שנים, לדעתי בגיל 54. כן, הוא היה מגד בלבנון השנייה. אז אמא שלי הייתה מאוד כתף בשבילי בתקופה הזאת, היא ממש...
הם ידעו מה, היא ידעה מה טובה.
ממש, ממש, היא הבינה אותי, והיא... איך היא הבינה אותי? פשוט... הבין, היא פשוט הייתה שם, פשוט כן. נראה לי...
לגמרי.
אבל כן, השתדלתי להקיף את עצמי בנשים שהן באותה סירה, כי זה פשוט...
כן.
כי זה פשוט יותר קל.
נכון.
אני לא צריכה להסביר את
נכון.
עצמי.
יפעת, איך את התמודדת?
לי הייתה שנה מאוד קשה. גם אבא שלי חלה בסרטן בשנה הזאת, ונפטר לפני 4 חודשים. היה לא פשוט, זה לשים את הילד אצל איזה חבר או משפחה, אם יש מישהו פנוי, ולרוץ לטפל באבא שלי, לקחת אותו לטיפולים, שהוא גר בדרום והוא מטופל בתל השומר, ולהחזיר אותו הביתה, לחכות קצת לראות שהוא בסדר, לחזור לאסוף את הילד בלילה מאיזה חבר או מישהו, וחוזר חלילה ככה כל יום יומיים, אחי מפונה מהצפון, הם חזרו עכשיו, לפני כמה זמן, אחותי הייתה במילואים באותה תקופה, ובא לי במילואים. וזה דרש לעזוב את הכל חוץ מהמיזם. לעזוב את הכל ופשוט, כמו שהיא אמרה, לפקס את האנרגיות, אז זה האנרגיות על אבא שלי, אנרגיות על הבן שלי ועל המיזם. שזה היה קצת קשה לעשות הג'אגלינג הזה, אבל אין ברירה. כאילו, זה מצב שאת אומרת, טוב, אין לי עוד ברירות פה, אני חייבת לעשות את זה. ולאט לאט, ביחד עם אח שלי, שככה בינינו סידרנו ככה משמרות, וכשאבא שלי נפטר, אז בעלי היה בחמל, בלי טלפון, בלי כלום. והייתי צריכה, אני היחידה שהייתי כשזה קרה, והייתי צריכה גם להודיע לאחים שלי, גם לדאוג מה יהיה עם הבן שלי באותו יום, גם למצוא את בעלי איכשהו, אין לי איך למצוא אותו, בלי טלפון, בלי כלום, דרך אשתו של איזה מגד, של איזה... תודה לכל מי שעזר באותו רגע, אבל בסוף נכנסו לחמל ואמרו לו, קח את הדברים שלך וטוס לאשתך, הוא כבר הבין. וגם במקביל, פינו אותנו מהבית, לא על ידי המדינה, פשוט בעל הבית החליט שיש מישהו שרוצה לשלם יותר על הדירה, אז ביי לכם.
אז זה גם בונוס כזה
של התמודדות. אז בונוס עוד אחד, לא הספקתי, לא מובילים, לא כלום. כמו סבלית, עם עזרה של חברה טובה ואחותי ואח של אחותי בלב, נקרא לה, עינת, אני אוהבת אותך. ככה העברתי בידיים שלי, כולי חבולה, בית שלם, עם ציוד של עסקים, של הכל, ויום אחרי שהעברתי הוא נפטר. וואו. נכנסתי לשיבה בבית חורבה. עד עכשיו הוא ככה, עד עכשיו הקרטונים. אבל את מבינה במצבים האלה שאין לך ברירה.
לגמרי.
זה כאילו או ליפול לדיכאון, או פשוט לעשות.
לגמרי.
ואני בחרתי בלעשות.
אני רוצה לספר לכם שאני באופן אישי, לי יש בעל שהוא קצין במשטרה, במשטרת ישראל, וכל השנים. וגם שני הבנים שלי היו בצבא, תקופה במלחמת במלחמה
הקודמת
אני
2023
שהייתה איך שכחתי כבר את כל השמות
צוק איתן
לא 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 צוק איתן חומות משהו
נכון נכון שהיה ביום ירושלים התחילה
כן,
משהו
נכון כן אז זה במלחמה
שומר חומות
שומר חומות נכון
כן.
אז במלחמה הזאת
אני בבלק אאוט
שלושתם היו במלחמה אחד היה בלבנון אחד היה בלוד שם בפרעות ואחד היה באשקלון בקיצור אני מאז, בהדחקה, פשוט בהדחקה בדברים האלה, ובשביל לאוקטובר, כשהתחילה המלחמה, אז התחילו, זה היה שבת בבוקר, והתחילו טילים, ובעלי היה בבית, ואמרתי, וואי, איזה כיף, מלחמה ראשונה שאתה סוף, שאני לא לבד, וזה לקח בדיוק
חצי שעה,
ואמרו לו, קדימה, ואז הזיקו את הבן השני שלי למילואים לעזה, ו... גם הוא היה שם מאז 133 יום, ואחר כך סבב שני, ועכשיו סבב שלישי, ואני בעצם נשארתי עם הילדה הקטנה, ויש לי ילד אחד שגר בחול, אז נשארנו די לבד, ומה שאני רוצה להגיד לכם, שהדבר שעזר לי, פשוט זה הדחקה, ופשוט הדחקה, לא לחשוב על זה, התעלמות, הדחקה, ככה שרדתי את התגובה, כי אחרת לא הייתי יכולה...
לגמרי.
והרבה שוקולד.
וואי,
גם אני.
וואי, אכילה רגשית, חופשי.
אכילה רגשית וקנייה רגשית.
ממש.
לא, הקניות לא.
וואי, הפכתי להיות חברה טובה של תמו.
באמת?
וואו.
אבל שוקולד, כן.
שוקולד.
אכילה רגשית, ממש.
במיוחד ב-12 בלילה. כשהילדים הולכים לישון ואף אחד לא רואה.
זמנתי מלא אוכל השנה.
גילטי פלז'ר.
לגמרי. רציתי לשאול אתכן, איך אתם מסבירות לילדים, איך מסבירים לילדים שאבא איננו כל כך הרבה זמן? בטח מתגעגעים ובוכים, וגם ההתנהגות שלהם בטח השתנתה. אז ליאור, את עדיין לא ב...
לא, אני מבינה את זה.
אבל איך אתן?
אני יכולה לומר שבגלל שבעלי עושה מילואים והבן שלי מודע לזה, אז יותר היה קל לי להסביר לו. עכשיו, בגלל שזה נמשך יותר, וכל העד מסביב, שהוא עושה מילואים ברגיל, אז לא כל מדינת ישראל יודעת מה המצב שבגינו הוא יוצא למילואים, ופתאום בכל מקום מדברים על זה, ואת צריכה לתווך לו את זה, כי הוא שומע דברים גם שלא לגילו. ואמרתי לו, כמו תמיד, אבא יוצא למילואים, לשמור על המדינה, מאוד מנטרה, אבא יצא למילואים, לשמור על המדינה, לשמור עלינו, הוא עושה דבר חשוב, להעצים את זה, ואתה מאוד עוזר לו שאתה תומך בו, והיה השלב שהוא עשה לו חוברת ציורים כזה, והיה השלב שהוא כתב כאילו את אמרתי לו, היה לילה שהיה לו מאוד קשה, היה באותו לילה גם אזעקות והכל, אמרתי לו, בוא, כך, הוא ילד מאוד ורבלי.
זהו, שזה לא רק אבא לא נמצא בבית. אני גם אזכיר לכם שבהתחלה היה איזה חודשיים של אזעקות, שכל הזמן היינו רצים או לממד או למקלט, ואתה גם בעצמך מפחד וחרד, וגם אתה
שומע. וכאוס מאוד גדול, שבו החטופים והמון מידע של ילדים שקיבלו אף פעם.
וכל השלטים ברחובות.
היום כאילו רק המילואים, אבל
נכון, נכון, מידע. אצלנו, כן, הסברנו לו את זה, שהוא שמע על דברים, אז מאוד שיתף אותנו ודיברנו, הוא ילד מאוד ורבלי למזלי, כי אם הוא היה ילד שסגור, זה היה הרבה יותר קשה. והוא בן 10.5, אפשר כבר לדבר איתו קצת יותר, והוא ילד מאוד, מאוד בוגר לגילו. אז אפשר לדבר איתו. ולהסביר לו, והוא שואל שאלות, ואני מנסה לענות בגובה העיניים כמובן. את הבכי אני שומרת ללילה, אחרי כל החדשות והכל. שהוא לא רואה, וכן, לפעמים גם לידו בוכה כדי לשדר לו שזה בסדר, וזה טבעי, ובוכים, זה עוזר אחרי זה להתגבר ולהמשיך. זה לפחות איך שאני ככה רואה את זה.
מה
הצלחה? היה לי מאוד מאוד חשוב לחזק אותם. כל הזמן להזכיר להם, כאילו, אני גם קראתי כל מיני פוסטים וכל מיני דברים שקשורים, באיך באמת לדבר את זה לילדים. להסביר להם שבאמת אנחנו הצבא הכי חזק, שאבא שומר עלינו, היה לי מאוד חשוב להגיד להם שהם מוגנים, לא משנה מה, הם נכון. תמיד מוגנים, שאני וגם אבא נעשה הכל כדי לשמור עליהם, אני תמיד פה, לא משנה איפה הם יהיו, אני תמיד יגן עליהם ושמור עליהם והם בטוחים והכל בסדר, וגם דיברו איתם על זה הרבה בבית ספר, שההזקה, נכון שהיא קצת מפחידה, אבל היא כדי להזכיר לנו, להפך, היא המגנה עלינו, היא כדי להזכיר לנו להיכנס לממד, הבומים זה היורותים, היה כל מיני סרטונים כזה על טילי הטיל, היה מיירט, שזה בשביל הבומים החזקים שאתם שומעים, זה טוב, אפילו חלק, אני זוכרת חברים שסיפרו לי, שהתחילו למחוא כפיים בכיתה, כששמעו את הבומים, כי זה טוב, זה אומר שהוא הצליח לפגוע והכל בסדר, אז באמת, כאילו לנסות קצת לנרמל, קצת בשקרים, אבל קצת לנרמל את המצב כמה שאפשר.
מדהים. תראו, בכל זאת הגעתם לתוכנית כלכלית, אז אני חייבת לשאול אתכם, איזה אתגרים כלכליים היו לכם? ליאור, היה לך איזשהו אתגר כלכלי בתקופה הזאת, שהיית צריכה להתמודד איתו בעקבות המלחמה, בעקבות המילואים?
זו שאלה טובה. פחות.
אוקיי.
אבל זה כן, לא יודעת אם זה נחשב כלכלי, אבל זה כן משפיע על העבודה של הבן זוג שלי. זאת אומרת, okay. בגלל שאנחנו באמת, זה משפיע, אני מניחה ש, את יודעת, זה שנה שבה אתה יכולת לקבל העלאה בשכר, ובמקום זה אתה נשאר באותו מקום, אתה לא נכון. מתקדם. זאת אומרת, זה שנה שהצועה מרגיש, בלא עולה.
אני אשאלת לך אם
את נעצר מה, הכל,
זהו, כאילו. זהו, זה נעצר? כן. כאילו, את מרגישה שבעבודה שלא מתייחסים לזה אחר, אליו אחרת היום?
קודם כל אני לא אגיב בשבילו, קשה לי להגיב בשבילו על העבודה שלו, אבל ממה שאני חווה, אז יש לו בוסים מאוד מאוד טובים, והם מבין העניין, וכן, מאוד תומכים. הוא יצא, הוא בסבב רביעי, כן, אני פה, והוא סוגר שבת. כן, אנחנו בלופ שוב. אז כזה, זה מאוד קשה, זה דוחה לנו הרבה דברים.
את מרגישה שיש איזו תמיכה במשפחות המילואימניקים? את מרגישה את זה? שחסר משהו או שהיית רוצה שיהיה תמיכה אחרת במשפחות המילואימניקים?
אני מרגישה שכמו תמיד, ואני לא אומרת את זה בטענה לאף אחד, אני בעצמי, אגב, גילוי נאות, אני מנהלת את מרכז הצעירים של מועצה אזורית דרום השרון, שזה ה-18-35, ככה שאני אחראית על תחום המילואים במועצה.
אוקיי.
אז לפעמים יש מין אמביוולנטיות כזאת, שיש ימים שאני יושבת בתסכול נורא גדול ואומרת, מקסים, אני יושבת ומתכננת אירועי משפחות, ואני יושבת עכשיו וכותבת חוברת למענים ושירותים למען אוכלוסיית המילואים ועל עטבות בארנונה, אבל בסוף אחד לא העברתי את הכתובת שלי עדיין לכפר סירקין, אז אנחנו לא מקבלים הנחה, לא משנה, אנחנו מקבלים
כאילו. זאת אומרת, הסנדלר הולך יחד.
זהו, אז כן, אז לפעמים אני תמיד מרגישה שבסוף, הרבה פעמים, ואני לא אומרת את זה מלקטר, כי אני חושבת ש אין מה לעשות, במערכה תמיד יש את אלה שקשה להם יותר ולהם צריך לדאוג. כמו סקנים, נשים וטף. ובמקרה הזה, אנשים שיש להם בני זוג והם בלי ילדים, הם נדחקות הצידה, וזה בסדר. זאת אומרת, אני לא באה בטענה אף אחד, אבל זה לא פשוט, ולפעמים כן, אני מרגישה ששוכחים אותי, כי אני, בעצמי אני שוכחת את עצמי, כי הנה, נורא קל לי לשכוח את האוכלוסייה הזאת, כי עושים דברים לנשות המילואים, אז פחות נשים, בנות 30 בהכרח יגיעו. לשבת עם אמאות לילדים, זה פחות יהיה, אין מה לעשות, זה
אז כאילו את מרגישה שבאיזשהו מקום
כן, נורא
פחות לוקחים אותם
בחשבון. חמסה, אני אפילו לא רוצה להגיע למקום הזה, אבל זה קצת כמו אלמנות ללא שלא התחתנו וכל מיני כן, זה
מדהים שאת אומרת שיש כאילו מדרג, כן.
זה ככה, ואני לא באמת, אני לא באמת, באמת, באמת חשוב לי להגיד שזה לא בטענה לאף אחד, זה פשוט
זה פשוט בסדר, זה
כן, בדיוק.
מדהים.
אני חושבת שהם לא יותר מסכנות, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל שהן נוסעות בנטל, כבד יותר, אין מה לעשות.
כן.
אני, יש ימים
שם. שם יותר אחרי, אין מה לעשות, יש גם, יש להם יותר כדורים לג'נגל איתם.
נכון, כן.
מעיין, מה את מרגישה?
אני בטוחה שזה משפיע כלכלית.
כן, יש אתגרים כלכליים בסיפור הזה?
אז גם אני רוצה, מאוד חושב לי להגיד, שגם העבודה של רועי מאוד 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 פרגנה, ובהתחלה גם מאוד פינקו אותנו, שלחו לנו מלא דברים, אוכל וגלידה והרבה פינוקים, וגם באמת, זאת אומרת, הוא לא היה בסבבים, הוא היה רצוף, גם עכשיו, רצוף, מהשביעי באוקטובר. הוא לא היה, כמה זה כבר, אנחנו 15 חודשים לא היה בעבודה, והם היו אחלה, ממש.
עד היום? גם היום הם...
עד היום, יותר מזה, הם אפילו השאירו לו את הרכב.
מדהים.
זאת אומרת, הוא נסע למילואים עם הרכב של העבודה. הם היו מדהימים, ממש. זה מאוד מוערך ולא מובן מאליו.
לגמרי.
אבל כן, זאת אומרת, באופן טבעי, הוא לא התקדם, הוא לא קיבל עליו השכר, אבל לא, עוד פעם, מן הסתם, גם לא מבקש, זה טבעי וזה הגיוני.
וזה יצר איזה קושי בבית, או שבגלל המילואים?
לא, אבל אני חייבת להגיד שדווקא, תראי, כן, המדינה נתנה הרבה מאוד הטבות.
אוקיי.
ויש גם את...
הם מקבלים שכר במילואים.
לא, הם גם מקבלים שכר, אבל יש יותר מזה. זאת אומרת, גם במיוחד אם יש ילדים, אז יש גם כל מיני נקודות נוספות שמקבלים. יש את קרן הסיוע, שאפשר, הגשתי שם דוגמה, אני כבר לא זוכרת מה זה היה.
צהרונים, קייטנות.
קייטנות, פנסיון לכלבה שלנו, דברים שבאמת ככה קיבלנו קצת החזרים. אז דווקא מבחינה כלכלית, אני אפילו יכולה להגיד שאנחנו, זה מאוד משתלם כלכלית, שבעלך במילואים.
לא, אני אגיד זה ככה בכל זה.
לא יקרו את המלחמה.
במרכאות כפולות. אבל אני כזאת קלולסית, אני, ענבר, אני חייבת אותך, אני לא עושה עם זה כלום, 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 בטח אפשר להשיג עוד דברים. ואגב, זה גם אחד הדברים שהרגשתי שחסר, באמת קצת תמיכה בעניין הזה, של איך להתנהל עם כל הדבר הזה, אבל עוד פעם גם... יכול להיות שגם מצד שני גם לא הייתי פתוחה גם לשאול ולהקשיב, כי שמרתי נורא על האנרגיות.
זאת אומרת, איך להתמודד כלכלית?
היה
חסר המידע, זאת אומרת, היה חסר המידע הזה, אבל זה איך להתמודד.
אני יכולה להגיד לך שאני פשוט זנחתי את כל הנושא הכלכלי, זה לא עניין אותי, אני... באופן כללי גם קשה לי, אז...
אני אגיד לך שבדרך כלל זה גם מה שקורה תמיד, כשיש משבר... לצערי הרב, למרות שכסף הוא זה שמונע את ה... זאת אומרת, כשיש כסף, אז זה מונע, זה עוזר. בוא נגיד שזה לא מונע את הדבר הזה, אבל זה עוזר. אבל כשיש משבר, אני רואה בהרבה מאוד משפחות, ולא משנה איזה סוג של משבר. הדבר הראשון שמפסיקים לטפל בו זה כסף. באופן אבסורדי, כי הכסף יעזור לכם לטפל יותר טוב במשבר. אבל כן.
זה ממש ככה. ממש ככה.
אני רק אגיד גם, סליחה, כן, ברור שאני תכף לדבר, אבל אני רק רוצה להגיד מעיין, שתדעו שמגיע לכל מילואימניק, אחת ההטבות שמגיעות למילואימניקים, זה שובר 1,500 שקלים לטובת טיפול זוגי, ואפשר להמיר אותו גם ליועצים, לייעוץ כלכלי. זאת אומרת, אם יש לכם, אם אתם רוצים לבוא ליועץ כלכלי, אתם מוזמנים, אתם יכולים לבוא אליי, זה בסדר, או לכל יועץ כלכלי אחר, מגיע לכם שובר של 1,500 שקלים, שתדעו.
אז אני רוצה לומר בנושא הזה, קודם כל אני אתחיל ואומר שגם העבודה של בעלי מאוד מאוד תומכים, מאוד מאוד, בהתחלה באמת פינקו אותנו בגלידות ובכל מיני דברים כיפים ונחמדים, בהתחלה.
ועכשיו? זה נגמר מתישהו.
מתישהו זה נגמר, אבל זה לא מה שחשוב לי.
הילדים מסתובבים בכל הקיבוץ ובאים לאנשים אחרים ואומרים אין לנו מה לאכול במקרר.
אז באמת תומכים בו מאוד, גם היום שהוא במילואים, לא עושים פרצופים ועניינים, מאוד מקבלים, למרות שהוא בהתרעננויות או בין לבין, הוא עובד וצריך להשלים עבודה של כל התקופה שהוא לא היה, זה קשוח. אבל אני חייבת לומר משהו על העניין של ההטבות והקרן סיוע וכל זה. לא הספקתי להגיש אפילו דבר אחד.
זה כל כך מעיק.
נכון.
לא, הספקתי, רגע. ואני
מישהו היה עושה את זה בשבילי.
זה כל כך.
זה אני צריכה.
לגמרי בתשלום.
או לא, סליחה, אני מעיקתי שמישהו יעזור לי. אם זה העזרה, אני צריכה.
בואו נרים את היוזמה שמישהו יעזור.
זה מאוד מאוד חשוב, אני אגיד לך מה. בדרך כלל, משפחות המילואים עם ילדים, האמא קמה בבוקר והיא במצב הישרדותי.
לגמרי, וואו.
הישרדותי. אין לה זמן להתחיל להיכנס לזה, לחפש את זה, להעלות מסמכים, להעלות סימלומי טלפון, באיזה תאריך הזמנתי, מי זוכר? מי יש לו זמן לזה? אני עכשיו עם ילד צורח, ילד בוכה, וילד מרביץ לאח שלו. איפה יש לי זמן להתעסק עם זה? אין להם אפילו את הזמן של הקפה בבוקר.
זאת אומרת, הבירוקרטיה פה היא מאוד מאוד קשה.
מאוד קשה. ולא רק הבירוקרטיה, גם להיות בפניות, לעשות את זה, אין להם, הם רצות שמות הילדים בעבודה, הולכות לעבודה שלהם, צריכות לצאת מוקדם כי ילד חולה, כי כואבת לאוזן, כי צריכה לאסוף אותו. איפה יש לה זמן לזה? למה לא פשוט לקחת את הרשומות? יש הרי רשומות, מי מגויס, מי לא, איזה מצב משפחתי, כמה ילדים יש, לקחת, וכמו שאמרתי פעם, לעשות עם זה משהו. משרד החינוך יכול לעשות מלא דברים.
בעידן המחשבים היום פשוט צריך ללחוץ על הכפתור ולעזור.
דווקא אני כן, אני בפנים, אני אענה לך לזה, כי זה לא נכון.
וגם משרד החינוך, גם משרד החינוך,
זה טעות ממש.
גם הקטע של לקחת הרשימה, נורא פשוט למצוא.
לא, זה לא נכון אבל, ממש חשוב לי להגיד לך, כי זה ממש לא פשוט. דווקא כי אני עכשיו בתוך זה עם עתקה, עם עתקה מילואים.
אני לא מדברת על העיריות.
לא, לא, זה לא עיריות. אני רשות, אנחנו מועצה אזורית.
אני לא מדברת על רשויות, אני מדברת על המדינה.
אז שנייה, אגף החינוך הוא לא מקושר לרשימות של צהל. אין לו מושג למגויס.
לכן אני אומרת, זה משהו הרבה יותר גבוה.
נכון.
זה צריך לעלות לגבוה, לא הרשויות ולא כלום. משרד החינוך הלמעלה שיושב לו שם למעלה, צריך להוריד הוראה לשעות.
אני מבינה מה היא אומרת, אני פשוט באה להגיד שבלי קשר, האופרציה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת.
זה בדיוק
היא מורכבת, אבל היא אפשרית אם רק רוצים.
הם עושים דברים, אני אומרת לך, זה לוקח זמן, ואנחנו שנה לתוך מלחמה, אני יכולה להגיד לך שמפקדת...
לא, ברור.
כאילו, זה פשוט מאוד מאוד מורכב. בסוף מדובר בצבא, שנייה, שהנתונים שלו הם סודיים, והוא צריך להתחיל לעבוד עם גופים אזרחיים, וזה מאוד מאוד מורכב. לא היה פה המון המון שנים, מאז מלחמת יום כיפור בערך, 100% גיוס מילואים. היינו...
נכון, ולכן אני אומרת, בהתחלה נסלח, ברור, הכל היה בתור ובוא, אבל שנה, שנה וחצי לתוך העניין, אני חושבת שהיה אפשר להקצות מישהו שישב יבנה תוכנית, רוצים, יש לי מלא רעיונות, אני מוכנה לבוא לומר, אוקיי? אבל יש המון רעיונות שאפשר ליישם אותם שהם לא מסובכים.
שהם קשר לפחות
בין מערכים. אני רוצה לתת דוגמה.
להוריד, רגע, סליחה, להוריד הוראה לבית ספר, להוציא פעם בשבוע את הילדים האלה, לעשות להם איזה משהו קבוצתי, איזה שיחה עם יועצת.
אבל
אני חושבת, לא בכל בתי הספר. אני עם כל המשפחות בקשר. המיזם שלי חולש על המון אזורים, למרות שאנחנו פעילים הרוב באזור השרון. אני מקבלת טלפונים ממשפחות, ממשפחות שמתפרקות, ממשפחות שהאישה מתפרקת. אני נעזרתי אני בהוגן למשפחות שהן מדהימים, בפורום נשות המילואים, במתכל, איך, ממתכל, אני לא זוכרת, ברח לי כרגע. ומנסות לעשות את הצעדים האלה, אבל שוב, זה צריך לבוא מלמעלה. ולא רק מהאזרחים שבאים צועקים, כי לא לכולם יש זמן לצעוק. אמא שעכשיו בהישרדות, אין לה זמן להקים כל צעקה.
רגע, ואני רוצה שנייה לתת דוגמה, כי נראה לי זה יחדד. הרי קרן הסיוע קשורה למילואים, נכון? זאת אומרת, גם ההטבות שקיבלתי, קיבלתי דרכם.
נכון.
או דרך השכר, דרך התלוש שכר, דרך התלוש מילואים שקיבלנו. עכשיו, לדוגמה, הם יודעים שיש לי שני ילדים, הם יודעים שלרוי יש שני ילדים, להגיש את הקבלות, נגיד, של הקייטנת פסח, חנוכה, לא משנה מה זה היה, אני גרה בקיבוץ, הייתי צריכה ללכת במיוחד למזכירות, להוציא את הקבלות, זה לא משהו שכאילו, אין לי את זה, זה בתקציב, לא משנה, זה קצת יותר מורכב. עכשיו, הם יודעים שיש לנו שני ילדים.
הם יודעים את הגילאים של
הילדים. הם יודעים את הגילאים שלהם, הם יודעים הכל, למה לא פשוט לעשות את זה באופן אוטומטי? זה, עוד פעם, זה לא היה כל כך מסובך, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא מסובכים.
אבל זה עוד מטלה.
בדיוק, כשאת לא בפניות,
זה עוד
לא
דבר.
רגשית,
זה
לא, 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 נכון. לא בתצומות הזמן שלך, זה עוד מטלה לעשות, וזה...
אני ויתרתי עליה.
חלק מהדברים ויתרתי. חלק מהדברים ויתרתי.
אפילו את ההטבה לגלידה של גולדה, לא הלכנו לקחת. דברת למישהי אחרת.
אני כן רוצה להגיד אבל שאני כן מכירה אנשים ש... זאת אומרת, חברה שלי שעברתי לגור אצלה אז בכפר סירקין, ואחרי זה עברנו לגור בכפר, אבל בעלה הוא עצמאי, ובגלל שזה שנה ראשונה שהוא פתח את העסק,
אז הוא לא קיבל את הכסף על הימי מילואים, וזה משבר אמון מאוד גדול גם, כי אנחנו, את יודעת, אנחנו גם צעירים, אנחנו, השחרור שלנו לפני עשור, הוא עושה מילואים כל השנים האחרונות, זה נורא קשה שהמדינה דורשת, אבל היא לא נותנת לך, אין לך עם מי לדבר, אין לאן לפנות.
רק שתדעו שפורסם היום גם, שכל החובות של המילואימניקים העצמאים, החל מהשביעי לאוקטובר עד היום, נמחקו. כן, גם זה פורסם היום.
זהו, ואני רוצה להגיד על אימהות, אני בטוחה שהרבה אימהות צריכות לצאת מוקדם מהעבודה.
אבל אני רוצה להגיד לך שאתם מעלות פה, אתם כמובן אומרים, זה צריך להיות מלמעלה, ולמה אף אחד לא קורה, אבל בעצם מה שקרה בשביל אוקטובר, זה בהרבה מאוד דברים, לא הייתה מדינה.
נכון.
זאת אומרת, מי שפתר זה אחים לנשק ואזרחים.
זה כל החמלים.
זה כל החמלים ואזרחים.
ובעיקר אזרחים, זאת אומרת, זה לא, המדינה לצערי הרב,
אני זוכרת בתחילת המלחמה.
לא הייתה מדינה בהתחלה.
אבל עוד פעם,
אבל זה ממשיך
כבר. אבל קרן הסיוע הייתה נראה לי די בהתחלה, וזה עוד פעם, זה הצבא, זה לא קשור, זה לא משרדים ממשלתיים.
שנה וחצי לתוך זה כבר too much.
כבר צריך היה להתארגן.
כבר היה צריך להתארגן, כמו שדברים אחרים התארגנו, וכמו שדברים אחרים עד היום אזרחים מנהלים. אני בשביל לעשירי, היינו בכלל בשביל ישראל, לא משנה כל הסיפור, אבל לא היינו בבית, ואז התוודעתי לכל החמלים שנפתחו תוך,
נכון.
כמו פטריות אחרי הדשן, תוך שניות, אנשים פתחו חמל הסעות למילואימניקים, חמל זה, חמל זה, חמל זה. אני בעצמי ארגנתי, נסעתי מילואימניקים, זה פה
שם. הבן שלי.
אבל שנה וחצי לתוך מלחמה, שכבר אנשים חזרו לשגרה, לעבודה, לדברים, משפחות המילואים לא חזרו לשום שגרה.
לגמרי.
בגלל זה אנחנו פה, שעם כל זאת, אני לא מתלוננת על הקרן הסיוע ועל העוגן וכל הדברים האלה, לגמרי לא, גם את מה שהיה, זה מאוד הפתיע אותי ושימח אותי. זאת אומרת, כן היה את האופציות האלה, שזה לא מובן מאליו, אז זה...
רק רציתי להגיד, אפרופו אזרחים שהתגייסו, הבן שלי יצא לאפטר אחרי איזה חודשיים, משהו כזה, יצא לאפטר, והוא היה צריך להגיע בחזרה לעזה. ואמרתי לו, והוא אמר לי, אמא, איך אני אגיע מחר לעזה? וזה אמרתי לו, אני דואגת לך, אמר לי, מה? אמרתי לו, אתה אפילו לא יודע כמה חמלים נפתחו. פניתי לאחד החמלים, אמרתי, שלום, הבן שלי מילואימניק, צריך להגיע מחר לעזה, מי יכול לעזור לו? תוך דקה קיבלתי איזה 10 פניות, אני אבוא מתל אביב לקחת אותו, אני אבוא... זה מדהימים, פשוט היה מדהים, ההתגייסות, עם ישראל במטבו, זה היה פשוט כל כך מרגש לב. ומחמם לב, ובאמת הוא הגיע... מישהו בא לקחת אותו, ובאמת, זה מחמם, ואני כן אגיד שזה קיים עד היום, אבל...
הרבה פחות.
הרבה פחות.
כן, להתלעתי מזמן.
אז בהקשר הזה, זה בדיוק מה שאני עשיתי, הרי פתחתי את החמל, וזה לא יאמן איך שהייתה לנו כל כך הרבה עזרה לכל דבר, כל צורך שעלה מהשטח, מהחניכים, מהעובדים, כולל, יש לנו גם מסגרות שנמצאות באשקלון, שחיפשו, רצו בתים להתפנות, רצו הסעות, רצו תרופות מיוחדות וכל מיני מזון, מזון מיוחד שאנשים צריכים מיוחדים צריכים ולא היה, כי הבתי מרקחת היו סגורים, באשקלון אני מדברת, כמובן שכל המסגרות שלנו היו סגורות, כל הצרכים שלהם, כל הדבר הזה, זה לא היה ההתגייסות, מצאתי מענה להכל, תרומות של מחשבים, תרומות של מזון, של אוכל.
מדהים.
אפילו היה לי מתנדב שהוא נגר, הוא עשה קרשים לכל המשפחות, כל משפחה שרצתה, הוא פשוט הכין לה קרש כזה לאטום את הממד.
לידית.
ושינינו את הכל, הכל, הכל.
מדהים. יפעת, רציתי שתספרי לנו ככה בדקה, כי אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. רציתי שתספרי לנו... כן, אתה...
היה כיף.
רגע, עוד לא מסכמים ממש, אבל אנחנו כבר לקראת סיום. רציתי שתספרי על המיזם שלך. מיזם מאוד מאוד מיוחד, אז תני לנו ככה איזה דקה על המיזם.
אז אנחנו פיות יום הולדת למען ילדים מגויסים. בעצם שהאבא מגויס, כל המשפחה מגויסת, והילדים מגויסים בעל כורחם. ואנחנו, מה שאנחנו עושות, אנחנו מפיקות ימי הולדת וחוויות מרפות לב עבור ילדי מילואימניקים, עבור ילדי חללי צה"ל, ותומכות בהורים במקביל, ועל ידי כך יוצרות שינוי חיובי ומשמעותי בחיי הילדים, ההורים וכל הסביבה, כי כמו שאמרנו, זה משפיע על כל הסביבה, ועושות את זה עם המון אהבה, עם המון חיוך ועם הרבה קסם. והעיקרון הוא שלכל ילד מגיע להיות מאושר, גם כשהבית משתנה, גם כשהעולם נהיה זר והכל שבור מסביב, מגיע לו הרגע הזה של להיות מאושר ולדעת שרואים אותו. ובשביל זה אנחנו פה.
איזה מיזם מרגש. איך אפשר ליצור איתך קשר?
יפעת שרוני, 050-862-7797. אם אני לא עונה, סימן שאני בפגישה. תשאירו הודעה, אני חוזרת בהקדם. וחיבוק ענק לכל משפחות המילואים. באמת, זה לא פשוט.
אני אגיד לא רק למשפחות המילואים, גם לכל אנשי הצבא וכוחות הביטחון.
ולמשפחות החטופים.
אני רוצה לשאול אתכם, מה הכי למדתם על עצמכם בתקופה הזו? מה את לוקחת? כאילו, כי בכל זאת, את יודעת, מכל קושי, מכל אתגר, אנחנו צומחות, אנחנו גדלות. אז מה אתם לוקחות מהאתגר הזה?
אני... אני יכולה לומר שהחיים שלי הם שזורים בדברים כאלה, שפגשתי את בעלי, אמרתי לו, איתי לא יהיה לך משעמם. כל יום אצלי קורה משהו. אין מצב שלו. לקח את זה בשתי ידיים כמובן.
הוא לא נבעל.
לא נבעל. אבל זה חיזק אצלי את ההרגשה שאני מסוגלת, שאני יכולה. את האהבה שלי לעזור, כי המיזם שלי מכיל את כל מה שבעצם אני עושה, אם זה ילדים, ואם זה חינוך, ואם זה פעילויות, הכל נכנס, כל הלב שלי נכנס למיזם, וזה מה שעושה לי טוב, והבן האהוב שלי, מאור, נותן לי את כל הכוח. באמת, החיבוק שלו, הלהחזיק בלילה במיטה שאנחנו ישנים ביחד היד, זהו. אין צרות.
הוא יחזור מתישהו למיטה שלו?
בגלל שעברנו דירה, לחורבה. אין לנו עדיין חדר, ארונות עם עובש, אז צריך להחליף את הכל, זה לוקח זמן, אז כרגע אנחנו במזרון בחדר שלו.
הבנתי.
זה ייגמר מתישהו. אבל...
לא דיברנו בכלל על זוגיות, איך הם...
וואו.
איך מתפעלים זוגיות, זה לפרק הבא.
שידור הבא.
מעיין,
איך... את יודעת, אני שמעת הרבה בנות, נשות מילואים, גם... מתוך המילואים של רועי, ככה יש שם קבוצה של נשות המילואים, שאנחנו ככה התארגנו ביחד, בקבוצת וואטסאפ, ואני שמעת הרבה את האמרה הזאת, שאני מגלה על עצמי כוחות שלא ידעתי שיש לי לפני כן, אני עוד לא שם.
למה מצאתי את זה?
אנחנו רואות את זה פה בשידור, שכן, פתחת חמל, מגינה על הילדים.
התחלת לטפל בבית?
כן.
מצאת פתרונות?
האמת שכן, האמת שבאמת...
הגשת בקשות שאני אפילו לא הגשתי.
תרימי לעצמך, תרימי.
נכון, אתם מציגות את זה ככה.
חי נפל לך, חי נפל לך, התחלת להכין אוכל?
לא.
לא,
לבחש שיכינו. עצם זה שקמתי וחיממתי, צריך להגיד תודה.
אוקיי.
אני פשוט שמחה שהוא עוד מעט חוזר, הוא עוד מעט משתחרר, הוא כבר היום כמעט כל יום בבית, ואני אומרת, איזה מזל שהוא חוזר. אני רואה כמה הוא, כמו שתמיד ידעתי, כמה הוא משמעותי וחשוב.
ובכל זאת, מה את לקחת מהם? מה את לוקחת מהתקופה הזו?
גילינו לך מה
למדת. אז אני אומרת, אני עדיין עובדת על זה, אני גם התחלתי עכשיו טיפול, זה גם משהו שמקודם לא היה לי את הכוחות ואת הפניות, בזכות החברות המעממות שלי כבר אמרתי, הם פשוט לקחו אותי איזה יום אחד, תפסו אותי באוזן, אמרו לי, הנה הטלפון, ממש, כאילו, כמו שאמרתי, בדיוק מה שאנחנו צריכות, הנה הטלפון, תקשרי, ודיברו איתי למחרת, ובידעו שעשיתי את זה, ובזכותם...
שבהתרסקות מטוס, קודם כל את צריכה לשים את החמצן עלייך, כדי שתוכלי לטפל בילדים, ואמא לא יכולה לתת את מה שאין לה.
נכון.
ולכן זה חשוב מאוד שהלכת לטיפול.
אז אני אומרת, אני עדיין מנסה ככה לגלות את הכוחות, אני מרגישה שקצת כאילו, בהתחלה באמת החזקתי והיה בסדר, כאילו, יכול להיות, יכול להיות שבהתחלה באמת הרגשתי שאני מחזיקה, ממש גייסתי המון סבלנות לילדים שלי, שזה באמת, אני באמת אומרת לעצמי כל הכבוד על זה, אבל בתקופה האחרונה הרגשתי שאני כבר מרגישה שנמאס, שאני לא יכולה יותר, שנגמר לי הכוחות, ואז באמת... פניתי לטיפול ואני...
עובדת.
והוא חוזר, אז אני מרגישה שחזרו לי האנרגיות. וחזרתי לטפל בתפקידים שאני אמורה לעשות בבית. אני כל כך יש את התפקידים שלו.
ליאור, מה למדת על עצמך?
וואי, אני כזה מתחברת למקום שיאן אמרה בהתחלה, כי אני חושבת שאנחנו עדיין בתוך האירוע, כן?
נכון.
אני הבן זוג שלי בסבב רביעי, והוא התחיל אותו לפני שבוע, ועתיד לסיים אותו במרץ. כאילו, אני מרגישה שאני עדיין בתוך זה. כן, התחתנתי השנה, ורמתי את האירוע הזה די לבד, ואני...
שפו?
לפעמים אני יושבת ועומדת כזה, אבא שלי התקשר אליי כזה כמה ימים אחרי, ואמר לי, שמעי, כל הכבוד לך, הרמת יופי של אירוע. ואני כזה פתאום אומרת, וואי, אני
מסוגלת.
סבבה, אני באה מהעולם הזה, ותמיד עשיתי אירועים, והפקתי דברים, ואני מאוד כזה יודעת, כזה, וואי, הצלחתי, תכלס, עשיתי את כל הדברים לבד, תמרנתי שהכל יקרה כזה, וספקים, וזה בסוף, זה בסוף קרה. אני חייבת להגיד שגם הבן זוג שלי, אמר לזכותו, חזר, והכי היה, אילו, גם, שוב, זה שאני בטיפול, וזה למדתי לתקשר את כל הקושי בתקופה הזאת, כאילו, להגיע ולהגיד לו, תקשיב, אני יודעת שהיה קשה, ואם אתה לא מסוגל, אז לא, אבל הכל עליי, והכל בראש שלי, ואני צריכה רגע שתעזור לי, כי יש מלא משימות. ואמר לזכותו, שהוא אמר לי, בואי, אל תחזיקי שום דבר בראש שלך, שבי, תכתבי כל הדברים שנשארו לעשות לחתונה, וגיליתי שאני מצליחה לתקשר טוב עם הבן זוג שלי כשהוא במילואים, זה מה שגיליתי.
איזה יופי. טוב, אנחנו צריכים להביא עוד פרק רק על זוגיות, נראה לי.
כן, לא, שהצלחתי באמת לתפעל את ה... אנחנו בקשר טוב, אנחנו צולחים את זה.
איזה כיף.
שפחדתי מזה.
10 שניות, תני טיפ לנשות מילואים אחרות.
אז על זה.
לשפר את התקשורת?
אני אגיד את זה באמת ב10 שניות, אולי, זה אולי קצת מוזר, אני מקווה שזה לא ישתמע לא טוב. אור הוא שריונר, ואני הרבה פעמים חושבת על עצמי, אני פה בבית, כמה שמפחיד, כמה שקשה, וזה לא פשוט להיות בעורף, אבל אני פה על הספה, והוא התפקיד שלו עכשיו זה להיות בטנק, ואנחנו לא מתחלפים, הוא עשה משהו קשה, ואני עושה משהו קשה, וכשהוא מגיע הביתה, אני זוכרת כמו חייל בסדיר, הוא חזר עכשיו מלהיות בטנק בעזה, לחמול עליו ולהיות בחמלה, זה עוזר.
מדהים. מאיה, 10 שניות טיפ שלך.
ואני גם לומדת את זה עכשיו מאוד מאוד, זה בזכות
הטיפול, כן.
צעד צעד, כאילו,
צעדים
לגמרי, מיום ליום.
אני מבחינתי, אני גם כזאת, אני מאוד פועלת, וכשאני מחליטה, וגם זה מלחיץ, הרבה פעמים אני רואה, אני מלחיצה את הילדים, אני מלחיצה גם אותו, לנשום, צעד צעד, בסוף הכל השתפר. אז לא עשיתי שנה שלמה ספורט, אני מרגישה חרה עם זה, צעד צעד, אני לאט לאט, אני גם אחזור לזה.
לחמול על עצמך.
כן, גם עליו, צודקת, גם עליו.
תרשי לי את 10 שניות, לא לתת טיפ לנשות המילואים, לתת טיפ לסביבה.
אוקיי.
אוקיי? שכנים, חברים, מורים, מורות, לא משנה, כל בן אדם שקשור למשפחת מילואים כלשהי, לבוא, לתת חיבוק, לשאול בבוקר, מה שלומך? את צריכה עזרה, לא במטרה של לשאול אם את צריכה עזרה, במטרה של באמת להיות שם ולעזור. אם ילד פתאום קשה לו בכיתה, יכול להיות שאבא שלו חזר אתמול וחוזר מחר לבסיס וקשה לו ועולמו יתהפך, לא לחוס עליו, פשוט לחבק ולנסות להבין למה, לדבר עם האמא, לראות מה אפשר לעזור, וחיבוק תמיד עוזר.
תודה. אז תודה רבה למעיין מאור, תודה רבה ליפעת שרוני,
תודה
רבה לליאור מרקו, שבאתם לכאן היום.
שאלת הנושא הזה, זה כל כך חשוב.
תודה על ההזדמנות.
אז תודה שבאתם היום, תודה שהסכמתם לחלוק איתנו את מה שעובר עליכם. תודה לכם שהייתם איתי, אני הייתי ענבר רם, ניפגש ביום 5 הבא בשעה 17:00, להתראות, סופה שמולה, ואינשאללה עד שבוע הבא, עוד אחים ואחיות שלנו בבית.
אמן.